טוב, שלום לכולם. יישר כוח לרב אלי על התוכנית, על הארגון של כל השיעור. תעבירו אחד לשניים בינתיים ואחרי זה יצלם. אנחנו ננסה לדבר היום על המכשירים החשמליים במטבח. הנושא הזה כשלעצמו היה אפשר וראוי לדבר עליו בהרחבה הרבה יותר גדולה, ואנחנו ננסה בזמן קצר לעבור על דברים מרכזיים. ובכל אופן, בגלל שגם למדתם הרבה דברים גם בעצמכם קודם, אז יש דברים שנוכל לעשות אותם בצורה יותר מהירה. נתחיל מהקיריים. קיריים, איפה ששמים את הסירים, הגז. לכאורה יש בעיה בכל מטבח בבית, כי כל מטבח בבית שאנחנו משתמשים בקיריים, אנחנו משתמשים בהם בדרך כלל גם לבשר וגם לחלב. וכמו שאתם יודעים, לא תמיד הכל נשאר בתוך הסיר. לפעמים הסיר גולש. עובדה שצריך לנקות את הקיריים לפעמים, צריך לנקות את הברזלים שם. כלומר, אם יש דברים שגולשים, אז זה אומר שלפעמים גולש בשרי, לפעמים גולש חלבי. ולכאורה, הקיריים אמורים להיות רפים. השאלה הזאת הטרידה פוסקים במהלך הדורות האחרונים. והמשנה ברורה בסימן תפנון א' אומר, יש לתלות שאף אם נשפח כבר נשרף והלך לו, כיוון שבכל שעה היא על האש. המשנה ברורה אומר שמסתבר שהאיסור נשרף, וכיוון שהאיסור, או אם זה מדבר על פסח, או הבשר או החלב, נמלא לא תהיה כאן בעיה. עכשיו צריך להגדיר כאן שכנראה הוא מתכוון שהאיסור הוא נשרף ממש מיד, אז אפילו לא נהיה בשרי או חלבי. זה לא רק שנהיה בשרי וכאילו עבר הכשרה, אלא אולי אפילו נשפח משהו בשרי, זה נשרף מיד. נשפח משהו חלבי, זה נשפח מיד. לא צריך הכשרה לפי כל כללי ההכשרה, אלא מראש כאילו הקיריים לא נטרפים. הדבר הזה קצת בעייתי במציאות שלנו. במציאות שדיבר עליה המשנה ברורה, הייתה אש חזקה שבאמת שרפה את הכל, שרפה גם את הסיר הרבה פעמים, כלומר זה הייתה אש הרבה יותר גבוהה. במציאות שלנו אתה יכול לראות שאחרי שנגמר הבישול יש דברים רותחים שנשפחים במהלך כלשהו, והם לא נשרפים כל כך. אתה יכול לפעמים ממש לראות ממשות שנדבקת על הברזלים שם, אתה יכול לראות כל מיני דברים שנדבקים שהם כן יש להם משמעות של אוכל, לא תמיד זה ממש נשרף והלכנו. יש עוד נקודה אחרת ליתר שגם היא נראית שם בדברי המשנה הברורה בניסוח קצת אחר. יש לנו כלל ואיסור והיתר שאין דופן בולעת מחברתה בלא רוטב. כלומר, אם יש לנו שני כלים יבשים, הם לא מעבירים בליעה של טעם מאחד לשני. כיוון שכך, אם הברזלים, מה שאנחנו קוראים חצובות יבשות, ואם הסיר יבש, אז אפילו אם החצובה, אפילו אם הברזלים טרפים, כשמניחים עליהם סיר יבש, אם זה יבש וזה יבש, אז אין בליעה ביניהם. אז לכאורה לא צריכה להיות בעיה, כי גם אם הברזלים הם איסו, הם לא יעבירו טעם אל הסיר. אבל הדבר הזה הוא בתנאי שאין אוכל על הברזלים, שאין ממשות בעין. אם למשל יש משהו בשרי שנשפח, ויש עדיין שארית של אוכל, ואז אתה שם משהו, כלי חלבי, זה כבר לא טוב, כי אז כבר יש משהו שנדבק ישר על הסיר. אם הברזל נקי, אפילו שהוא בלע פעם בשר או חלב, אז אפשר להגיד את הסברה הזאת שאין דופן בולעת מחברתה ולא רוטב, וזה לא יעביר טעם אל הסיר. אומנם, אם אנחנו סומכים על הסברה הזאת, אנחנו גם צריכים לקוות שהסיר לא יגלוש, שהאוכל לא יגלוש במהלך הבישול, כי אם הוא גולש, אם הוא יוצא מהסיר, אם הוא גולש, אז עוד פעם יש לנו מגע של אוכל שיחבר בין הברזלים ובין הסיר. שני מתכות לא בולעות אם הן צמודות ויבשות. אבל אם יש משהו באמצע, זה כבר יבלע, ואז במקרה כזה, אם יהיה משהו בין הברזלים ובין הסיר, סיימנו בעיה. עם ישראל נוהג בכל אופן להשתמש באותם קיריים לבשרי ולחלבי. ויש להם על מה שיסמוכו, אבל צריך להקפיד על כמה דברים. צריך להקפיד שאם אתה רוצה עכשיו לשים סיר בשרי, תבדוק שלא תשים במקום שיש שם גלישה של משהו חלבי. אבל תשים לב שלפני זה לא גלש משהו. אם גלש משהו, אז זה לא טוב, ולכן צריך להקפיד במקרה שגלש משהו, לנקות את המקום, ולכתחילה, אם זה בתוך 24 שעות, לגלישה, למשל, גלש משהו חלבי, עם סיר בשרי, אז לכתחילה, בתוך 24 שעות לגלישה, גם לנקות את המקום שגלש, וגם לדאוג שהסיר יהיה יבש לפני ששמים אותו. כי גלש עכשיו משהו, אנחנו רוצים לפתור את שני הדברים שאנחנו יכולים כאן. וחוץ מהדבר הזה, יש עוד משהו שהוא לא חובה, אבל הוא עצה טובה. בדרך כלל, ברוב הבתים, יש משהו או בשרי או חלבי שהם מבשלים יותר. רוב הבתים מבשלים יותר בשרי ופחות חלבי ממש. מבשלים בשרים חלביים, אבל חלבי ממש, היום יש פשטידות, אבל פשטידות זה בדרך כלל בתנור. חלב ממש הם מבשלים, עושים לפעמים כל הדברים חלב, אבל פחות. ואם זה נכון מה שאני אומר, אז אפשר להשתדל שבדרך כלל בוא נאמר ישתדלו שאת החלבי ממש יעשו בקיריים הרחוקים או באיזה משהו מסוים, שאחד ידעו כולם שזה בדרך כלל חלבי ממש וכל השאר בשרי ממש, ופר ושמים בהכל, פר ולא משנה, גם לארוחה בשרית גם לארוחה חלבית אפשר להקל, אפילו עם הסיר חלבי, אבל יש בתוכו פר, וגם זה אפשר להקל בעניין שלנו. אז אפשר לשים הכל. כמובן, שסיר חלבי גם יש בו פר, ואתה לא תשים על גלישה בשרית. אם אתה רואה משהו בשרי, כמו שאמרנו קודם, תנקה את זה. אבל באופן כללי, הרבה מאוד דברים שאנחנו עושים הם פר, אתה יכול לשים אותם על כל הקיריים. ואת החלבי ממש תשים באחד מיוחד, את הבשרי בכל השאר, ואם פעם אתה עכשיו רוצה להכין משהו נפרד, יש לך עומס, אתה רוצה להכין משהו אחר, במקרה כזה, אז באמת תדאג שזה יהיה נקי, תדאג לזכור אם משהו גלש אולי בתוך 24 שעות האחרונות, אז אולי תשים במקום אחר בקיריים. בצורה כזאת, כשיש עומס אפשר לשים גם בקיריים נוספות, אבל מצד שני, בצורה שגרתית, יש פחות חשש לטעויות. זה דבר ראשון לגבי קיריים. דבר שני לגבי קיריים. אם שמנו סירים אחד ליד השני, למשל, אתה מתגן שניצלים, ויש ליד זה סיר חלבי, וקפץ שמן מהשניצלים, שהשמן הזה דינו כבשרי ממש. זה לא נת ברנת, זה בשרי ממש. למדו נת ברנת כבר? זה לא נת ברנת, זה בשרי ממש, כי נת ברנת אנחנו אומרים רק במעבר של כלי, דרך כלי. שאוכל נכנס לכלי ואז מכניסים אוכל אחר, אבל במעבר ישיר בין שני סוגי אוכל, כתב הר"ן שזה לא נקרא נת ברנת, אלא זה נקרא אותו טעם. אז אם תקנו שניצל בשמן בשרי, השמן הוא בשרי ממש. והשמן הזה קפץ. לאן יותר טוב לי שיקפוץ? האם יותר טוב לי שיקפוץ בצורה ספורטיבית כזאת ממש לתוך הכלי החלבי, שבתוכו יש עכשיו דייסה חלבית עם חלב, האם יותר טוב שיקפוץ לתוך, או יותר טוב שהוא יהיה פחות ספורטיבי והוא יפגע בדפנות בחוץ? מה יותר טוב? אז בדרך כלל התחושה של האנשים המוטעת היא שבתוך התבשיל זה כאילו יותר טוב, כי הוא, זה יותר גרוע, כי בתוך התבשיל נבלים, וואו, קפצה לי טיפה, אישה מתקשרת עכשיו לתוך ה... אבל זה יותר קל, כי אם זה קפץ לתוך החלב, זה בדרך כלל בטל בשישים. אז בזה בדרך כלל לא תהיה בעיה. אם זה פגע בחוץ, אז זה הרבה יותר מורכב. בשולחן ערוך ויורדיה סימן צדיק ב' סעיפי, טיפת חלב שנפלה על הקדרה שאצל האש מבחוץ, אם נפלה כנגד התבשיל, אין צריך אלא 60 כנגד הטיפה, ואבי כאילו נפלה בתבשיל. זה שולחן ערוך אומר שאם זה נפל על הסיר מבחוץ, אם זה בפנים, זה ביטול ב-60. אם זה נפל על הסיר מבחוץ, השאלה היא איפה זה נפל. אם זה נפל כנגד התבשיל, כלומר זה נפל מבחוץ, אבל כנגד התבשיל, בפנים יש תבשיל מקביל לטיפה שזה נפל, אז יותר כאן. ואז הוא אומר שאם יש 60 כנגד הטיפה, הטיפה בטלה. אבל אם זה נפל בחלק העליון שאין שם תבשיל, אז יהיה יותר בעייתי. כי אז הטיפה אין לה במה להתבטל, כי אין שם תבשיל. כיוון שאין לה במה להתבטל, היא נמצאת בתוך הדופן, איפשהו מסתובבת בתוך הדופן, ולא יודע אם למדתם את זה או לא למדתם, ואז יש לנו חשש שאולי זה הגיע לפי 59, אבל לא פי 60, וכל הדבר הזה, כל הקטע הזה, נעשה, מי שלא עוקב אחרי מה שיבוא עכשיו, זה לא נורא. כי זה לא יפריע למהלך הרגיל, אני רק אומר, מי שבעניינים, ואז כל הקטע הזה נעשה חנן, חתיכה נעשית נבלה, ואם כל הקטע הזה נעשה נבלה, אז הוא הפך להיות איסור בפני עצמו, ואז כדי לבטל אותו, צריך לבטל לא רק את הטיפה, אלא את הטיפה שהתפשטה כבר בכל ה-59, וכל הקטע הזה צריך להתבטל בפי 60 כנגד. זאת אומרת שאם זה לא פגע כנגד התבשיל, לא צריך פי 60, אלא צריך פי 60 בריבוע. צריך 60 כפול 60. צריך 60, כי אולי הטיפה התפשטה קצת פחות מ-60, ואז נגד כל הדבר הזה צריך עוד 60. בכל אופן, הדבר הזה מורכב, ומה שאמרת לכם עכשיו בסימן צדיק ב' ובדיני חנן, זה אחד הדברים המורכבים בדיני איסור והיתר. ואם היה לנו אפשרות, וזמן עכשיו, הייתי עכשיו מעביר לכם סיכום על חנן, כי זאת סוגיה מעניינת, אבל זה לא אפשרי עכשיו. סיכום עצמו על חנן, סיכום מהיר, אמור, אם אתם גרים טוב את הסוגיות, אמור לקחת שעה. אז אנחנו נוותר על זה כרגע, אבל רק אני אומר את הדבר הזה כדי להבין את הבעייתיות שיש כשטיפה פוגעת מבחוץ. דווקא מבפנים זה יותר קל, וכשזה פוגע מבחוץ זה יותר מורכב. ואומר השח, שאפילו אם זה פגע כנגד התבשיל, היינו להתיר התבשיל, אבל הקדרה מכל מקום אסורה. השח אומר, תדע לך, גם אם זה פגע כנגד התבשיל והטיפה בטלה ב-60, אז מותר לאכול את התבשיל, כי זה בטל ב-60, אבל את הכסיר בכל מקרה צריך להכשיר. כלומר, לפי השח, אם טיפה נכנסה לתוך הסיר, זה בטל ב-60, ולא צריך להכשיר כלום, אם זה באמת בטל ב-60. אם זה פגע בחוץ, אז לגבי התבשיל תלוי מה בדיוק קרה, אבל את הסיר תמיד צריך להכשיר. כך יצא מפסיקת השח. בדברי התא, אז יש דברים אולי קצת אחרים. למעשה, אם קורה לכם דבר כזה, תתקשרו למורה הוראה, בגלל שהסוגיה הזאת מאוד מורכבת, ואני לא יכול עכשיו להרחיב על הסוגיה הזאת יותר, כי זה מאוד מסובך ומורכב, ויש כל מיני צדדים שבהם גם יהיה מותר בדיעבד. למשל, דוגמה, אומר בעל חוכמת אדם, שאם הסיר הטיפה קפצה, אבל הסיר שהטיפה פגעה בו היה קר, אז הוא טוען שאפשר להקל. ולמה אפשר להקל? אני לא נכנס לזה עכשיו, יש לו שם דיון, למה אפשר להקל וזה. אז יש כל מיני מצבים שבהם כן אפשר בדיעבד להקל. אז אל תטריפו ישר את כל הסירים בבית במקרה כזה. תתקשרו ותבררו, זה גם תלוי אם זה היה בן יומו, לא היה בן יומו. זה מורכב, העסק הזה. אבל, מה שאנחנו כן לומדים מהדבר הזה, שצריך להיזהר מאוד אם מתגנים, או אם עושים משהו שקופץ, להרחיק סיר מהמין השני. שלא יהיה לידכם, שזה יהיה במקום אחר. וזה כלל מאוד חשוב, שמונע תקלות. אם אתם מבשלים דברים שקטים, שהם לא עושים בלגן, אז לא נורא שעומד על האש, גם בשרי וגם חלבי, מרחיקים מעט, ואז גם אם זה גולש, זה לא אמור לגעת אחד בשני. אבל אם נמצא על האש דבר שקופץ, כמו טיגון, סיר לחץ עם הרק, אוף, שלפעמים שוכחים את ה... להניח את האש בזמן, פתאום זה מתחיל לקפוץ, כל מיני דברים שקופצים, תדאגו שלפחות בזמן הקפיצה, שלא יהיו שם סירים מהמין השני. הדבר השלישי לגבי קיריים, מה קורה אם למשל אתה מתגן צ'יפס ונפל צ'יפס על המגש הלבן? הרי בכל קיריים יש למטה משהו, מגש כזה לבן או משהו, עליו יש ברזלים ועליו יש את הסירים שמעבירים באמצע. מה קורה אם זה נפל על המגש? המגש הוא בטוח טרף, כי הרי על המגש גלש גם אוכל בשרי וגם אוכל חלבי, ועל המגש אין את צברת המשנה ברורה שכאן האש שרפה את האיסור. האש לא מגיעה על המגש, נכון? זאת אומרת שאם עכשיו נופל לי משהו חם על המגש, אז באופן פשוט הוא אמור להיות טרף. זה נכון שעכשיו צריך לבדוק, כי אם ב-24 שעות האחרונות לא הייתה בעיה, אז הוא לא יהיה טרף. רק אם בתוך 24 שעות האחרונות גלש גם בשר וגם חלב על המגש והצ'יפס נפל באותו מקום. אבל לכתחילה צריך להיזהר מזה, וצריך לחשוב טוב טוב לפני שמרימים צ'יפס מהמגש, להחזיר אותו בתיגון. ואם פועלים בצורה סטנדרטית, אז הנועל הוא שכשנופל על המגש זורקים לפח. אחד אינו להעמיד. צריך לחבר את זה לפורים. אז זורקים את זה ישר, אלא אם כן אתה עושה מחשבות. אם אתה לא חושב, אז זורקים את זה לפח. אם אתה מתחיל לחשוב, אז יכול להיות שזה יהיה אחר. עכשיו גם צריך לדעת, לא ייכנס לפאניקה בצורה מוגזמת. מישהו בא אליי פעם, אומר, תשמע, הלכתי לחבר שלי, והוא שמע, למד או שמע, שיעור בנושא, והוא אמר, תשמע, אכלתי ואני לא יודע, לך תדע, היה צ'יפס, לך תדע, אולי החבר שלי לא מקפיד כל כך, הוא לא יודע, אולי נפל לו על המגש. אמרנו, תראה, גם אם נפל על המגש, זה הרבה ספקות כמו שאמרנו, ואם זה נכנס לתוך הקערה, אז זה בטל ברוב, אז אין בעיה. הוא אמר לי, אבל אולי נפל לו הרבה, וזה כבר לא בטל ברוב. מה תשמע, אם נפל לו הרבה, הייתי מציע לך לא לאכול בכל מקרה, אם אדם כל כך הרבה נופל לו על הקיריים. אבל בכל מקרה, לא צריך להיכנס לפניקה לגבי העבר. המטבח אצלכם הבית, כשר, הכל בסדר, כל הסירים בסדר, אנחנו מתחילים מנקודת אפס. מהיום אלה הנחיות שצריכות להיות. כמובן צריך לראות, אתם לא בעל הבית עדיין בבית שלכם, אבל בבית שלכם העתידי, אז כך תנהגו. לפעמים לבית של ההורים הם שמחים לשמוע לפעמים עצות מסוימות ולפעמים לא, אז עצות ששמחים לשמוע אפשר גם להשמיע בדבר הזה, כי אלה דברים שהם באמת נהלים שחשובים כדי לשמור על מטבח כשר בצורה בסיסית. כלומר, יש כאן דברים יסודיים בסיסיים, לא מדובר פה על חומרות. עוד דבר לגבי קיריים, יש את התרווד. אם זה התרווד, הכלי הזה שאיתו הופכים את הצ'יפס, את השניצל, הכלי הזה, יש מנהג של אנשים, במיוחד של בנים, אמהות בדרך כלל עשו את זה קצת אחרת, שבתיגון, אם הם רוצים רגע להוציא ולנוח, הם שמים את זה על הברזלים, את התרווד הזה. עכשיו, התרווד הזה הוא חם והוא בשרי עכשיו. לא טוב שתשים אותו על הברזלים, במיוחד שזה הברזלים, כאילו הרבה פעמים בחלק שהוא כבר יותר חיצוני לאש, שיכול להיות שגלשו שם דברים ושום דבר לא שרף, זה כבר הרבה פעמים מעבר לסיר. אבל זה עדיין גולשים שם דברים. אל תשימו שם, אתם מתגנים עכשיו, תשימו צלחת על הברזלים או בשיש, וכשאתם עוצרים בתיגון מנחים, תשימו את התרווד הזה על הצלחת. אבל לא לשים על הברזלים. בדיעבד, שזה יהיה בסדר, אבל זו עוד הנחיה ברמת הלכתחילה. טוב, בזה אנחנו עוזבים את הקיריים ועוברים לתנור. משנה ומכשירים, פרק ב', משנה ב', מרחץ טמאה, זעתה טמאה. במשנה הזאת אנחנו לומדים שזעה, כלומר עדים, הם גם כן כגוף הדבר. זה מדבר על טומאה וטהרה, אבל אם יש מישהו טמא ומישהו טהור למעלה והעדים פוגעים באדם הטהור, זה גם יכול לטמא אותו, גם העדים יכולים לטמא. והראש, בשוט הראש, עונה לבנו, בני שיחיה, ששאלת על אילפס חולבת, אם יכולים לתת אותה למטה בקירה תחת בשר, כלומר לשים איזה מחוות חלבית בקירה מתחת לקדרה של בשר, אז יהיה לנו סיר חלבי ומעליו סיר בשרי ושניהם בתנור. נראה לי שאסור, ואפילו בדיעבד אם נעשה הייתי אוסר הקדרה, כי הזעה עולה מן האילפס היא כמו חלב כדת נען פרק שני שמכשירים מרחץ תנאה, זעתה תנאה מכל הלין שם אינן דזעה יוצאת מן דבר חשובה כאותו דבר, נמצאת זעת האילפס חולבת היא כחלב. אז אומר הראש, זעה נחשבת כגוף הדבר עצמו, כמו שבתומעה זעה נחשבת כתומעה, כך זעה חלבית נחשבת כחלב. עדים חלביים נחשבים כחלב, עדים זה סטים, עדים חלביים נחשבים כחלב, ולכן אם יש סיר חלבי ומעליו סיר בשרי, העדים עולים על הסיר הבשרי ואוסרים אותו, והסיר הבשרי נטרף, אומר הראש, אפילו בדיעבד. הדבר הזה נפסק גם שולחן ערוך במקור וב, שמחוות של חלב שנתנו מכירה תחת קדרה של בשר, אז היה עולה ונבלה בקדרה או סרטה. הדבר הזה משמעותי גם לגבי שאלה שעכשיו שאלו אותי לפני יום יומיים, שנייה, שמישהו בטעות לקח מכסה חלבי וכיסה בו סיר בשרי. אם אתה עושה דבר כזה, אז יש כאן בעיה, כי הידים עולים, וזה דבר גם כן שמטריף, למרות שהאוכל לא נגע. כן. עכשיו, אנחנו נעזוב את זה רגע, אנחנו תכף נסביר משהו שיתחבר גם לזה. הפוסקים, בעקבות הדבר הזה, דנו בתנורים. בתנורים שלנו, האם מותר להשתמש בתנור אחד אחרי השני? להשתמש ביחד אסור, לא רק בגלל בעיית זהה, אלא גם בגלל עוד בעיה שנקראת רכה. ולא ניכנס כעת לשאלת רכה ומה זה בדיוק אומר, אבל כאשר עושים דברים אחד אחרי השני, אז כבר אין בעיה של ריח, של ריחה יש רק בעיית זהה. והשאלה היא, האם אפשר להכין דברים אחד אחרי השני באותו תנור? אומר הרב פיינשטיין, הנה מקור זין, הנה בתנורי הגס, הגז שמנילה זו, אם יש חשש זהה בבשלות תבשיל של בשר מגולה, לאסור לבשל אחר כך תבשיל של חלב מגולה. אם היה זהה, אין להתיר לבשל תבשיל של בשר, תבשיל בשר ותבשיל חלב מגולין, אף בזה אחר זה לזמן מרובה. אז הרב פיינשטיין אומר שאפילו אם עבר זמן, אסור להכין באותו תנור בשרי ואחר כך חלבי, בגלל הזעה שנמצאת בתנור. כלומר, כשאנחנו בישלנו משהו בשרי, הזעה עלתה לדפנות, ואחר כך, כשבישלנו משהו חלבי, הזעה ירדה מהדפנות לתוך הסיר החדש, וממילא היא הטריפה את הסיר החדש, והסיר החדש גם הוא מעלה זעה חלבית, והוא הופך את התנור עכשיו לטרף, כי מקודם הייתה זעה בשרית ועכשיו זעה חלבית. ולכן אומר הרב פיינשטיין שאין לבשל אפילו בזה אחר זה, ואפילו לזמן מרובה, או בעיקרון אפילו אם עברו 24 שעות יהיה אסור, כי אחרי 24 שעות זה עוזר רק עם הכלי נקי. אבל א', הכלי לא נקי, כי יש שם עדיין זהה, וב', גם אם הכלי נקי, זה עדיין אסור לכתחילה. אתה לא יכול לכתחילה לקחת כלי בשרי לא בן יומו שעברו 24 שעות ולבשל בו חלב. רק בדיעבד זה יהיה בסדר. אז לכן הרב פיינשטיין אוסר. עכשיו הדבר הזה מעורר שאלה, אם כך, מה צריך לעשות בתנורים בבית שלנו? אז הדבר האידיאלי הוא תנור שיש לו שני תאים, או אם יש בית גדול, שני תנורים. צריך להגיד שבתנור שיש לו שני תאים, גם בזה יש הכשר מסוים, כאשר יש שתי סיבות להכשר. כלומר, כשאתם קונים, יש הכשר. יש צומת, יש המכון הטכנולוגי בירושלים, כתוב על זה מהדרין, אם זה שני תאים. למה יש את ההכשר הזה? יש את ההכשר משתי סיבות. סיבה אחת, שיש תנורים שבהם יש דופן אחת בלבד באמצע, ואז זה לא טוב. אנחנו צריכים שיהיו שתי דפנות. אם זאת אותה דופן, זה כמו מה שאמרנו מקודם על סיר, שזה משפריץ מבחוץ, זה יכול להשפיע גם בפנים. צריך שיהיו שתי דפנות. אז ההכשר א' בודק שבין בין התאים יש דופן כפולה. זה דבר אחד שהוא עושה.
למה אכפת לנו אם הדופן עצמת
תשפע? אכפת לנו כי אנחנו מבינים שבעיקרון יכול להיות מעבר של טעם שדברים נכנסים...
כלי יבש, לא?
לא.
דופן לתוך הכלי.
לא, כלי יבש זה שתי מתכות, לא אותה מתכת. אם היה שתי מתכות, אז כאן אפילו אם הן צמודות לא תהיה בעיה. ושתי מתכות, אנחנו אומרים, לא אכפת לנו שבדופן באמצע, אם היא תהיה כפולה, לא אכפת לנו שהיא תהיה צמודה. זה שתי מתכות, אבל דופן אחת זה אותה מתכת, רק שזה עובר, אולי אחרי זה איכשהו זה יכול לצאת. אז בדופן אחת בעיקרון ההכשר אומר א' שיש שתי דפנות, וב' הוא אומר עוד דבר, יש צינור להוצאת העדים, הגזים. אם היה לי כאן טוש הייתי מצייר לכם, אבל לא משנה. בעיקרון, לא כל כך משנה, בסוף הקפיצה זה כבר... בעיקרון, בדרך כלל יש צינור אחד שממנו יוצאים הגז עם העדים משני התאים. אותו צינור שהוא מוציא החוצה את הגזים גם מזה וגם מזה, ובתנור מהדרין של המכון הטכנולוגי בירושלים, תודה, יהיו שני צינורות נפרדים. אני מודיע לו. הגיע. תודה. אז אם ניקח את התנור, בתנור רגיל יהיה צינור אחד שדרכו יצאו כל הגזים, כל העדים המיותרים. עכשיו הצינור הזה, כשהעדים יוצאים, אז כשהם יוצאים מדמטה ויוצאים מפה, אז אולי יש חשש שיעברו ויכנסו גם לתא העליון, ובתנור מהדרין של המכון הטכנולוגי יהיו, אני במקום הדבר הזה אני עושה, יהיו שני צינורות. יש צינור אחד שיוצא מהתא התחתון העליון, וצינור אחד מהתא התחתון, שלא יהיה מפגש בין הדברים. הכשר של מכון צומת לא יכלול את הצינורות, כי מכון צומת טוענים שהסיכוי שמשהו ייכנס מהצינורות הוא קלוש, והם טוענים שברמה כזאת אף אחד מעולם לא אסר, ולכן ההכשר של מכון צומת יראה שיש רק שתי דפנות בין שני התאים, ולא יעיד על הצינורות. למעשה אני חושב שבאמת העיקר זה שתי הדפנות בין התאים. אני חושב שהצינורות זה דבר יותר שולי כאן, אם הוא קיים זה יכול להיות נחמד, אבל אני חושב שזה לא הדבר המרכזי. אני רק אומר שהיום המצב יותר טוב קצת, כי היום כמעט כל התנורים שמייצרים מייצרים אותם בצורה סטנדרטית עם דופן כפולה באמצע. פעם זה לא היה ככה, וכיוון שכך אז באמת זה אומר שכמעט כל התנורים שמייצרים דפנות, אפשר להגיד שהם באמת בסדר להשתמש באחד לבשרי ואחד לחלבי. אני לא בטוח ב-100%, אבל טכנאי מסוים אמר לי פעם משהו, אם הוא צודק או לא צודק, מסברה נראה שהוא צודק, אבל אני לא יכול לחתום על זה. הוא אמר שאם אתה פותח את התנור ואתה רואה שהדופן נגמרת לא בזווית אלא בעיגול, אז זה בטוח אומר שזה שתי דפנות. כי אם זה בעיגול, אז חייב להיות שיש מלמעלה דופן אחרת, זה לא יכול להיות אותה דופן, אתם מבינים? ואם זה בזווית זה אותה דופן, וזה דבר שקל לבדוק כשאתה פותח את התנור ולראות אם זה לא חייב להיות עיגול גדול, עיגול קטן, אז זה אולי עוד איזה סימן מסוים. אז אפשרות אחת זה שני תאים או שני תנורים. אם הדבר הזה לא אפשרי, הרב פיינשטיין כותב למטה, אין לחוש לזהה מצד ימין אלא לבישול קדרה מגולה. הרב פיינשטיין שאומר שרק בסיר פתוח יש בעיה של זהה, בסיר סגור לא תהיה בעיה של זהה. ולפי זה, אם עושים אחד אחרי השני, אפשר לעשות שהסירים יהיו מחוסים, ואם מחוסים אין זהה. עכשיו יש הרבה בתים שיהיה קשה להם לחסות את כל הסירים. עכשיו אם אדם מחסה את הבשרים ואת החלבים, ברור שהפרווה יכול להיות פתוח, אבל יש כאלה שגם זה קשה להם, כי יש כאלה שיגידו לך, תשמע, אנחנו יכולים לחסות בשר, או אפשר לחסות, אבל אנחנו לא יכולים לחסות עוגת גבינה, קשה לנו לחסות את החלבי למשל. אז במקרה כזה נראה שיש מקום להקל לחסות מין אחד, למשל הבשרי קבוע, החלבי שהוא קבוע מחוסה, ואז אם משתמשים במין השני, בעיקרון זה יכול להיות בסדר גם ככה, אבל כדאי להפעיל חצי שעה ביניהם. כלומר, לחסות אחד קבוע, את השני לא לחסות, ולהפעיל חצי שעה ביניהם. ואם עושים בדרך הזאת, אני חושב שזה יכול להיות גם, אפשר להתייחס לזה כפתרון שהוא טוב. כפתרון שהוא טוב. אז או לחסות את שניהם, או לחסות אחד, או להפעיל חצי שעה ביניהם. הדבר השלישי, האפשרי, אומר הרב עובדיה, וכן יש להתיר, מקור ח', לאחר מעת לעת, מצליית הבשר ובמגש המיוחד למאכלי חלב, ובתנאי שיסיקו את התנור לפני האפייה כשלי שעה, באופן שחום התנור יסלק כלין את הזיעה המועטת במידה שישנה בתנור. אז אומר הרב עובדיה, שאם אתה לוקח כמובן תבנית מיוחדת לבשר וחלב, אתה לא יכול להשתמש באותה תבנית, ואתה מחכה 24 שעות וגם מדליק את התנור, כמה זמן להדליק? אני אומר חצי שעה, אבל אני רק אסביר לכם מה הרעיון. בעיקרון, אם זה מעל 200 מעלות צלזיוס, זה נקרא ליבון קל, שזה פחות או יותר המטרה שאנחנו רוצים, לפחות יותר ממה שהיה בבישול האחרון שיהיה. אחרי כמה דקות הטרמוסטט מגיע למקסימום שלו, אתה רואה פתאום שהנורה נדלקת או נחבט או כל מיני דברים בתנור, מאז אתה צריך עוד כמה דקות. אז יש תנורים שזה יותר מהר, יותר איתי, אני אומר חצי שעה, כי הרבה פעמים לוקח כמה דקות שזה יהיה, עוד כמה דקות, אבל בעיקרון זה צריך להיות במקסימום של החום עוד כמה דקות. אז הדבר הזה, אומר הרב עובדיה, 24 שעות והדלקת התנור, זה גם מתיר. למה אני שמתי את הפתרון הזה כאן, ולמה לא שמתי אותו קודם? כלומר, אני שמתי אותו כאן, כי אני חושב שהוא קצת פחות טוב מהפתרון של הרב פיינשטיין. ולמה הוא קצת פחות טוב? לכאורה יש לנו כלל כבול או כך פולטו. כמו שזה בלה, ככה זה פולט. אז גם נגיד ככה בתנור. אם זה בלה בצורה X, זה בלה ב-180 מעלות, זה גם יפלוט ב-180 מעלות. אבל יש מקום לדון, ואני לא אעריך כאן עכשיו, האם כבול או כך פולטו זה כפשוטו, כמו שזה בלה, ככה זה פולט, ואז יהיה בסדר. או שכבול או כך פולטו מגדיר לנו את סוג ההכשרה. האם זה יהיה בעגלה? האם זה יהיה בליבון? באיזה דרך אנחנו נצטרך להכשיר? אם זה על ידי מים, זה בעגלה. אם זה על ידי אש, זה בליבון. אבל זה לא מגדיר לנו את רמת ההכשרה. אם קבענו שזה ליבון, אז ליבון זה לפי כללי ליבון. כללי ליבון זה להכניס אש לתוך התנור שיהיה ניצוצות. כלב גז להבעיר את התנור. וזה לא מעריך ימיו ושנותיו בתור ועמימים. זה כלכל אחרי איזה זמן. אז זה דבר ש... אולי תלוי בחקירה הזאת. יש בימינו אנשים שיש להם תנור סלף קלינינג, ניקוי עצמי, פירוליטי. התנורים האלה בדרך כלל מגיעים ל-450 מעלות צלזיוס, ואם זה כך, זה מוגדר כליבון חמור. אז מי שיש לו דבר כזה, כמובן שהוא צריך להחליף מגשים, את המגש, ואפילו את המרזל הזה, את ה, נקרא לזה, רשתות. אז אם הוא לא מחליף בין בשרי לחלבי, וזאת אחד, לפחות ידאג או שיהיה יבש בין הרשת לבין התבנית, או אם הוא שם תמין ההפוך, לשים נייר כסף על הרשת שאם נשפח, שלא ישפך על הרשת גם בשרי וגם חלבי. אז אם הוא שם בדרך על הרשת היא בשרית, הוא עושה משהו חלבי, אז לפחות ידאג שזה יהיה נקי, יבש, אבל יותר טוב לשים גם נייר כסף בין הרשת לבין התבנית הזאת. עכשיו רק אני רוצה להגיד שהפירוליטי, יש מי ששמר לי, טוב, אני אקנה פירוליטי ונגמר העניין, אז אני קונה בשר וחלב. הפירוליטי הוא בסדר, מבחינה הלכתית זה מצוין, אתה עושה פירוליטי, אתה יכול להשתמש בשר ואחרי זה חלב, אבל זה לא טוב לאנשים שעושים כל יום יומיים בשרי וחלבי. כי פירוליטי זה לא דבר שעושים כל הזמן בתנור, עושים את זה פעם בשבוע, שבועיים, פירוליטי נועל את התנור לאיזה שעתיים, עושה אותו בחום גבוה, זה לא גם כספית וגם התנור, זה לא בריא לעשות כל הזמן פירוליטי. זה טוב למישהו שעושה בדרך כלל, למשל בשרי, והוא עושה פעם בכמה שבועות עוגת גבינה, הוא עושה לחג השבועות ועוד כמה פעמים בשנה, אז טוב לו הפירוליטי הזה, וזה גם פתרון טוב לפסח, אז זה דבר שהוא בהחלט יכול להיות טוב. אבל אם אדם כל הזמן עושה בשרי חלבי, בשרי חלבי, אז זה לא יעזור לו, העניין הזה שפירוליטי. כן.
ואם אני פעם אחת שאלתי, שמתי משהו בשרי, בלי כיסוי. עכשיו אם אני שם משהו פער ואז...
אז זה כתבתי כאן, תכף אנחנו נתייחס. נתייחס רק לפני זה. הדרך הבאה. והיה, אם בבית לא מוכנים לקבל אף אחד מהדברים האלה, לא את האות הראשון ולא את האות האחרון, אז אנחנו נגיד להם להפעיל את התנור לחצי שעה בין השימושים. ולזה אני מקווה שהאמינו לכל האות האחרון. זה דבר שאין בעיה לעשות אותו. אז אם מפעילים, אז אומנם היה מקום לדון בזה, זה לא כל כך אידיאלי, אבל אפשר ודאי להתיר את המאכלים שנעשו בצורה כזאת. אז אם יפעילו לחצי שעה בין בשרי לחלבי, אפשר לאכול את הדברים, למרות שלכתחיל היה צריך או 24 שעות בחצי שעה, או כיסוי של אחד המאכלים בחצי שעה, כמו שאמרתי קודם, אבל מקום שעושים ככה, אז אפשר לאכול את הדברים. והיה, כן? אפילו עם הסירים פתוחים. והיה אם יש בית שגם זה לא עובד. עכשיו, בבית נורמלי זה לא אמור לקרות, כי בית נורמלי גם הורים אוהבים ככה וככה, הורים שיהיו עד כדי כך אנטי, זה לא אמור לקרות, מה אכפת להם להדליק חצי שעה. אבל יש בתים זה מסובך יותר. יש אנשים שאמרו לי פה שאצלם יש בבית איזה אח שלא אכפת לו משום דבר, הוא לא כל כך דתי ולא אכפת לו, אי אפשר לסמוך על שום דבר. אז טוב, צריך לראות דברים אחרים, אני לא יודע, דברים אחרים צריך לבדוק. אבל לגבי התנור, לגבי התנור בדיעבד, בדיעבד, אם הכינו אחד אחרי השני, במיוחד אם מדובר בבית של ההורים, הסבא והסבתא, ולא עשו אף אחד מהפתרונות שאמרנו, אני חושב שבדיעבד יש מקום להתיר את האוכל. הדבר הזה מבוסס על כך שיש ראשונים שנראה מהם שזהה אומנם עולה, אבל היא לא יורדת. ולפי מה שאמרנו, זהה עולה ויורדת. ויש מקום לדון בזה. ויש לי עוד סיבות להקל, ואני לא... למה אני מקל בזה, ואני לא מעריך בדברים האלה עכשיו. אבל ודאי שלכתחילה אנחנו לא נעשה את זה. כשאני הייתי בנתיב מאיר, בכיתה יהודה א', כמדומני, הטבחים בערב, או התורנים, לקחו בטעות את הפיצות, זה התורנים, וחיממו את כל הפיצות בתנורים, בתנור הבשרי. ואני נמצא בבית מדרש, בסדר ערב, פתאום מגיעים בריצה, אומרים לנו, אנחנו לא יודעים מה לעשות, לקחו את כל הפיצות, שמו בתנור הבשרי. טוב, ירדתי למטה, ואני רואה שבאמת הכל פתוח, הכל בתנור הבשרי. אני חושב לעצמי מה לעשות, זה באמת לא בסדר, אבל 400 פיצות, זה... כל חדר אוכל, התלבטתי, התקשרתי לרב מנהר, שהוא היה רבה של בית וגן. לקחתי קודם כל כמה דקות להסביר לו מה זה פיצה. אחרי שהוא הבין מה זה פיצה, הוא אמר לי, תזרוק את הכל. אמרת לתורנים, תזרקו את הכל. החוויה הזאת עדיין לנגד עיניי, למרות שעברו כ-30 שנה מאז, ואני זוכר איך מוציאים את הפיצות, זורקים אותה, והחבר'ה אומרים, מה אתם עושים? מה אתם אומרים? זה היה בתנור. אומרים, מה סבבה? אצלנו בבית ככה עושים תמיד. ופתאום אתה מבין שאיזה פער יש ברמת הלכתחילה, שיש דברים ש... שלא כל כך הגיעו ולא כל כך נוהגים מהם. אני לא בטוח שהיום אני הייתי זורק את הפיצות, בגלל מה שאמרת לכם עכשיו על הדיעבד, וגם בגלל שיש מקום לדון עם דבר לחו יבש. אם דבר יבש זה יותר קל, לפחות בדיעבד, אני לא בטוח שהייתי עושר, אבל בכל אופן כך נעשה אז. אבל בדיעבד, בטח בבית של אדם אצל הוריו, אני חושב שאפשר להקל, ואני חושב שצריך לדעת דבר מאוד חשוב. מצד אחד, אנחנו משתדלים ללכת בדרך הכי טובה, הכי אידיאלית, בענייני קשרות, בדברים אחרים. אנחנו רוצים להרים דגל שלכתחילה, אנחנו לא מחפשים דיעבד. אבל יש עניין, ויש עניין שאני חושב שאפשר לקרוא לעניין הלכתי, שבן יאכל אצל הוריו. וכיוון שיש עניין כזה, אנחנו צריכים לדעת שאנחנו בנקודה הזאת, כדי שילד יוכל לאכול אצל ההורים שלנו, אנחנו מוכנים להקל, לפחות בדיעבד, בכל כולה אפשרית, אם בתוך ההלכה. אם לא בהלכה, אז לא ילך. אז לכתחילה אנחנו נראה את הקריטריונים שלנו, ואנחנו נשתדל את הבית שלנו לשים על אדניה לכתחילה בצורה הכי טובה. אבל מצד שני, יש צדדים ויש סיבות לנסות לחפש את כל הקולות האפשריות, כדי שבן יוכל לאכול אצל הוריו. ועדיין, אם אפשר לשפר דברים, וההורים מוכנים לעשות דברים בצורה יותר טובה, זה ודאי דבר שהוא יותר טוב. כן. לא צריך להאריך. אני מכיר את שיטתו של הרב שכטר בעניין. אני חושב שאולי גם הדבר הזה שהוא אמר מדבר על תנורים באמריקה שהם יותר גדולים. אני חושב, מה אתה אומר? לא משנה, אני לא נכנס. אני רק רוצה להגיד שזה ודאי לא השיטה המקובלת בארץ. אני הבאתי כאן את הרב עובדיה. הרב עובדיה הוא בדרך כלל גדול המקלים. ואם הרב עובדיה אומר את הדברים האלה, זה אומר שהפסיקה בארץ לא מקובל לפסוק בצורה הזאת. כשאני מדבר בדיעבד, אז אני, כל הדברים שאני בונה בדיעבד, הוא יכול לבנות עליהם לכתחילה. אבל זה לא הפסיקה המקובלת בכל הפוסקים בארץ. כלומר, כל הפוסקים המקלים ביותר אני מדבר. זה לא הפסיקה, ככה אנחנו לא נוהגים לפסוק, ודיינו ללכת עם הרב עובדיה. ללכת יותר מזה, זה נראה לי שזה לא נכון. אני רק אגיד ממש לסיום, פרווה שיתבשל בכלי בשרי, אנחנו לא נכנסים עכשיו לעניין, אבל לגבי תנור, אם עשו פרווה בתנור, אז אם זה בתוך 24 שעות, אז מצד אחד הפרווה הזה מותר לאכול אחריו חלב או בשר, אבל אסור לאכול אותו ביחד עם חלב או בשר. אז אם למשל עשו עוגה בתנור בשרי, בתוך 24 שעות יהיה מותר לאכול אותה אחרי ארוחה חלבית, אבל אי אפשר יהיה להגיש את הכוס קפה. לכן, קודם כל, אם יש לכם תנור בשרי או חלבי לעשות בעוגה, תמיד עדיף לעשות בתנור חלבי. כי הסיכוי שאתה תאכל את העוגה הזאת עם בשר, הוא יותר קלוש. יותר הגיוני שתאכל את זה עם חלב, ואשר שיתנו לך מרק עוף ועוגה ביחד. אז לכן יותר טוב תנור חלבי. אבל, חוץ מזה, כיוון שמדובר על פרווה, ופרווה זה יותר קל, זה דינת ברנת, לכן אפשר לכתחילה, אם התנור במצב סביר ואין שם כן, גושים וחתיכות של בשר או חלב, התנור ביתי נורמלי שהוא בסך הכל בסדר, אפשר מיד אחרי בישול בשרי להפעיל אותו לחצי שעה ולעשות שם משהו פרווה, והדבר יחשב כפרווה לכל דבר. כך כתב גם הרב ווזנר בעל שוט שבט הלוי, והדבר הזה מאוד מאוד חשוב, כי זאת שאלה ששואלים אותי הרבה פעמים, בעיקר בחלות בערב שבת. עשו בשר, עשו עופות, פתאום נזכרים שצריכים לעשות חלות. אז כדי שהחלות יהיו פרווה, להפעיל את התנור חצי שעה לפני החלות, ואז החלות נחשבות לפרווה לכל דבר. לגבי מיקרוגל אני לא נכנס עכשיו, אני רק אומר במיקרוגל, כיוון שזה דבר קל לחסות, זה לא בעיה לחסות, אז במיקרוגל צריך לחסות גם בשרי וגם חלבי, זה גם כלי קטן כזה, שיש בו הרבה יותר, העדים יותר משמעותיים שם, צריך לחסות בשרי וחלבי, פרווה אפשר לעשות פתוח, אם מכסים בבשרי גם את הבשרי וגם את החלבי, לכאורה, גם אם הכיסוי הוא טיפה לא מלא ויש חורים קטנים, אבל לא רואים עדים יוצאים, אני חושב שיש מקום להקל, אבל אם מדובר בשליצל או בדברים שאין להם הרבה עדים, לא נורא. אם עושים מרק למשל, אז כדאי לעשות כיסוי יותר טוב. אם יש חורים, אז עושים סקית או משהו שנוסף שיחסה את הדבר הזה, ואז זה יכול להיות בסדר. אבל דבר שני שצריך לשים לב, זה הצלחת. כי הצלחת גם היא, הצלחת התחתונה, אם גלש עליה בשר, מרק עוף, אז היא הופכת להיות בשרית. יגלוש עליה חלבי, חלבי, זה לא טוב. אז לגבי הצלחת, עם ספרדים, אז זה קצת יותר קל, כי זה זכוכית, אבל צריך עדיין לנקות אותה בין בשרית לחלבי, לשים לה שהיא נקייה. אם מדובר על אשכנזים, אז במקרה כזה, זה יותר בעייתי, וצריך בוודאי לכתחילה לשים קבוע, לפחות באחד המינים, אם יש צלחת מרק למשל, אם יש משהו שגולש, לשים מתחתיו עוד צלחת. צלחת שטוחה. שאם זה גולש, זה יגלוש על הצלחת הבשרית השטוחה, ולא על הצלחת של המיקרוגל שמתחתיה. שלא יגלש על הפעם בשרי, פעם חלבי. זה הבעיה שיכולה להיות. באופן כללי מי שעושה כך, אז הוא יכול להשתמש אותו מיקרו גם לבשר וגם לחלב. לסיכום אני רק אגיד דבר אחד, לא דיברתי כאן אני מדיח, אבל לא נורא, דיברנו על מספיק דברים. לסיכום אני רק אגיד דבר אחד, כשאני בניתי את הבית, אז הקבלן אמר בואו תלכו לבחור ברזים. הלכנו לבחור ברזים, זה וזה וזה, אחרי זה הוא מתקשר, הוא אומר, כל הכבוד לכם, אתם ממש לקחתם דברים זולים, זה יעלה לכם, עשינו חוזה על כל הבית, כן? זה יעלה לכם רק תוספת של $1,300, אני חושב. 5,000 שקל, לברזים בכל הבית. אמרנו, 5,000 שקל? למה כל כך הרבה כסף? אומר לי, מה, אתם בחרתם זול, אבל זה כך. אמרנו, אם אני מזמין פשוט, הכי פשוט, מה זה אומר? אמר, זה ברז פרח פשוט. עכשיו, גם ברז פרח, 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 זה לא הברזים שהיו לאבות אבותינו, כן? עם שניים כאלה ישנים, זה ברז שוב. אמרת, עזוב, לא צריך שום דבר, הכל סטנדרט. אל תיתן לי שום דבר מיוחד. לקחתי את ה-5,000, 6,000 שקל האלה, וקניתי בעוד 2,000 שקל, קניתי בזול, לא הייתי צריך לקנות תנור אחד, קניתי עוד תנור, קניתי עוד קיריים, קניתי עוד מיקרוגל, כל הדברים האלה ביחד עלו לי איזה 5,000 שקל. ומקודם בכל מקרה תכננתי צד אחד בשרי, צד אחד חלבי, ועשיתי הכל כפול, הכל, הקיריים, התנור, הכל כפול. אני חייב להגיד שכשנכנסתי הביתה הייתה בשמחה אדירה, שמחה אדירה שזה יופי, לא קרב זה, זה יש צד בשרי, צד חלבי. עכשיו אני חייב להגיד שכשנכנסו אליי הביתה בהתחלה הייתי טורח להגיד לתלמידים, תדעו לכם, אין חובה הלכתית כזו. ולמה חשוב לי להגיד את זה? כי לפני כמה זמן מתקשרת אליי בת שירות לאומי ואומרת לי, הרב, אני נמצאת באיזה משפחה שיש שם רק כיור אחד, ואני לא יודעת אם מותר לי לאכול שם. אמרת, גברת, כולנו היה לנו כיור אחד לפני 30 שנה, כל עם ישראל היה כיור אחד. היום, ברוך השם, רוב האנשים יש להם שני כיורים. צריך להיזהר גם כשאתה מעדר, לדעת מה הידור ומה ההלכה. אדם יכול להיעדר כמה שהוא רוצה, בגלל שהוא יודע שזה הידור. אם הוא הופך הידור להלכה, זה בעיה. במציאות שלנו, אנחנו חיים ברמת חיים הרבה יותר גבוהה ממה שהיה לפני 10 שנים, 20 שנה, 30 שנה, 40 שנה. אדם שחי ברמת חיים שהוא הולך לבחור קרמיקה בשירותים, אז ראוי שגם בהלכה הוא יעדר. יש אנשים, בנו בית, באו אליי אחרי זה, התקשרו, הרב, תגיד לי איפה אפשר לקנות מזוזות זולות? כי מצאנו ב-180, אנחנו רוצים לקנות יותר זאת. כמה יעלה לכם? יש לכם 10 חדרים, כמה יעלה? 10 חדרים כפול 180, כפול 200, כמה זה יעלה? 2,000 שקל, אתה בונה בית ב-$200,000, ומזוזות אתה קונה הכי זולות שיש? אני הייתי קונה היום, מזוזות, אני קניתי בערך 200 שקל, היום אני הייתי קונה, אם הייתי יכול להיות שמייר, ב-350 שקל מזוזה, הייתי לוקח את המזוזות הכי טובות שלי בבית. כמה זה כבר עולה כשאתה מדבר על... עכשיו, סתם ככה, אין חובה. אבל אתה לא יכול להדר בהכל, בקרמיקה בזה, וכשמגיע להלכה אתה לוקח את הכי נמוך, הכי... אז כמו שאנחנו מהדרים בחיים שלנו, טוב להדר בהלכה, ולזכור שזה ידור, ולא לפסול אף אחד אחר שלא עושה כך, אבל טוב להדר בזה. אם תבוא אליי הביתה, רק שתדעו, אתם תראו תנור בשרי ותנור חלבי, אבל תראו רק קיריים אחד, ורק מיקרוגל אחד, אז תגידו מה קרה עם הסיפור. אז התשובה פשוט, שמיד אחרי שקנינו, קנינו את הכל, עוד לא לקחנו מהחנות, ואז בת אחת שלנו נהייתה אלרגית לחלב. ואז לא השתמשנו בחלב בכלל. ובדיוק נכנס אליי מישהו הביתה, איזה מישהו לקבץ נדבות, הוא אומר, תשמע, יש לי בית תבשיל כזה בירושלים, ואנחנו רוצים זה, ואין לנו איך לחמם, ואין לנו מיקרוגל, ואין לנו... דיבר, 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 בדקתי אותו טוב, אחרי שהיה נראה לי טוב, אז נתתי לו פשוט את התלוש, הוא הלך לחנות והוא לקח את זה, אז זה לא הגיע אליי הביתה בכלל. היה לי צד בשרי, צד חלבים, גם היום יש לי. אבל הדברים האלה אנחנו לא השתמשנו בהם, אז נכון שהיום יש הרבה ילדים שכן אוכלים חלב בבית, ולכן יש דברים שכן היה אפשר לשחזר. אז התנור החלבי ותנור הבשרי, שני צדים קיימים, לא הכל קיים, אבל מיקרוגל אנחנו משתמשים רק לבשרי, אז זה לא בעיה. מיקרוגל זה גם דבר זול, שמצד אחד אפשר לנהוג כמו שעשינו, אבל כשיש ילדים בבית ויש בלגן בבית, אז זה שהילד ייכנס ויעשה טעויות במיקרוגל זה דבר מאוד הגיוני. אז יש הרבה דברים שהם לא חובה לפי ההלכה, מי שיכול להיעדר בהם, אבל יזכור לא לפסול מי שנוהג אחרת. טוב. צורכן.